אני קורא סימן רש מין דלת. אף על פי שבשר חי מותר להשהותו, אני מילא בקדרה. אבל בצלי שאצל האש אסור להניחו סמוך לחשיכה, שממהר להתבשל בעתל חטויה. ואני מילא בבשר שור או עז, אבל בשר גדי ועוף, שהם מנותחים לאיברים מותר, ולא חיישנן לחיטוי. שאם יחטא בגחלים יתחרך, פירוש יצא מגדר הטלים ונכנס בגדר הנשרף, שאינו צריך אלא חמימות האש בלבד. אם הוא בתנור בתח פיו בטית, בין גדי ועוף שלמים, בין בשר שור או עז מותר, ולא חיישנן לחיטוי. שאם בא לפתוח התנור ולחטא, תיכנס הרוח ויצטנן התנור ויתקשה בשר ויפסיד. אגב, אין חילוק בין בזה אם הוא חי לגמרי או שנתבשל קצת, בכל זמן שחי לגוף שלם, אף על פי שאין עליו ראשו בקרעה, מקרה שלם. יש מחמירים מסדרים לתנור תוח ביתית הכל שרב, ועל גבי האש ומגולה הכל אסור. ותנור שפיו מכוסה אלא שאינו תוח ביתית, אז יש לחלק בין גדי ועוב לשאר בשר שדרך שנבואר, וכי נאום כסברה זו. הגמרא בשבת ותחת מחלקת בין תבשיל לבין צלי. לגבי תבשיל בסיר, אם אני שם חתיכת בשר חי בתוך קדרה כדי לבשל אותה, אפילו אם אני מניח את הקדרה הזו ברבע לחמש, כמה דקות לפני השקיעה, אפילו אחי הדבר מותר גם אם הקירה אינה כתומה. ולא חוששים שמייחטא בגחלים, משום שהבשר הזה עדיין חי, וגם אם ייחטא בגחלים זה לא יתבשל לו מהר, אלא זה יתבשל למחר. מחר זה יתבשל גם בלי לחטות, ולכן בזה הדבר קל, בזה מותר. מרן פסק את זה להלכה למעלה בסימן רש מ"ג סעיף א', אבל הגמרא ממשיכה ואומרת שאם האדם הזה לוקח בשר ורוצה לצלות את הבשר, בשר שור צלי, אפילו אם הוא ישים את זה רבע שעה לפני השקיעה יהיה אסור, ולא דומה לבישול. מדוע כאן בצלי זה יותר חמור? הטעם הוא, הצלי צולה את זה הרבה יותר מהר מאשר בישול. בישול לוקח זמן, אבל צלי מבשל מהר. האדם הזה יבוא אחרי התפילה וירצה לאכול מהבשר הצלי הזה, יראה שהוא עדיין לא מספיק צלוי, הוא יחטא בגחלים. ואם יחטא בגחלים זה יועיל לו, בתוך כמה דקות הוא יכול להיצלות. ולכן גזרו חכמנו שמא יחטא בגחלים, שמא יגיע לידי מלאכת מבעיר ומבשל, ולכן בזה אין צד היתר בדמה. אין אשר גמרא מחלקת בין בשר שור שהוא קשה, ולכן יש חשש שיחטא בגחלים, והוא לא פוחד שזה יישרף, כי זה בשר קשה. לעומת זה, אם הוא לקח בשר של גדי ועוף וניתח אותם, חתך אותם לחתיכות, האדם הזה לא יעיז לחטות בגחלים. אם ילך ויחטא בגחלים, זה מיד יסרף לו, ולכן בזה אין את הגזרה. כל הדוגמה הזו, במה שהיה מצוי בזמנם, היינו, יש לך תנור עם גחלים. היום בזמן הזה, הדבר קל יותר, כמו שאמרנו, היות והחשמל לא צובר אפר. הגחלים, אתה משאיר אותם, היו לחשות, היה הכל בסדר, לאט לאט זה צובר אפר, עמיה עמיה ואזלה. ולכן הדרך הוא בחול ללכת ולחטות בגחלים. פה, בתנור החשמלי, אתה מכוון מערב שבת למידת חום הרצויה לך, אם זה על הכפתור הנמוך ביותר וכיוצא בזה, ואתה יודע מראש שכך יהיה כל הזמן, וזה נשאר באותה מדרגת חום, זה לא הולך ודועך. ממילא, כאן יש לך צד כולה יותר. או נאמר, יהיה לך תנור שמופעל על ידי גז, גם שם יהיה אותו כלל ואותו היתר, שכאן אין לך חשש שיחטא בגחלים. סדרה זו הזכיר אותה פנים מהירות, אמנם הוא דחה את הסדרה הזו, אבל בגידולי ציון בשם הגאון וביוסף גרשון הורביץ קיבל את הסדרה הזו בסבר פנים יפות, ורוצה להוכיח כך מדברי הריף בספר באר יצחק מעיד, שכן הוא מנהג הספרדים. ולכן יכולים אנחנו לסמוך להקל על זה באותו התנור גז או באותו התנור החשמלי. יש לו בתנור הזה שעון אוטומט שמכוון אותו ביום שישי, כדי שבליל שבת אחרי שעה כל התנור יכבה מאליו. לגבי הכיבוי אין לו שום בעיה, הוא לא זקוק לנגוע בזה. גם לגבי החשש שמייגביע, החשש כאן הוא הרבה פחות. זאת ועוד, על פי מה שאומר הגאון רבי שלמה קלוגר בספרו האלף לך שלמה, יכולים אנחנו למצוא עצה כזו, שיקח פתק ביום שישי, יכתוב על זה שבת, ואת הפתק הזה יניח על הכפתור. שאם יבוא בטעות לשחק עם הכפתור, הפתק הזה יזכיר לו. או דבר אחר, אני לוקח את הכפתור, שולף את זה. מוציא את הכפתור, שם את זה במגירה עד מוצאי שבת. אתה בא לשחק, אתה בא להגביע, אין לך כפתור. גם זה דבר טוב מבחינת ההלכה, יש מקום להקל בתנאי שיעשה או את הפתק או שליפת הכפתור, אחד מהשניים, בזה יהיה אפשר להתיר לו, שיכניס ביום שישי, ייקח את העוף הזה ויכניס את זה לגריל. עד שיחזור מהתפילה בליל שבת, כשהוא חוזר, ברוך השם, הגריל כולו צלוי, ייקח ויוכל ואין לו שום בעיה, יהיה הדבר מותר לכתחילה. אבל כל זה בתנאי שהאדם הזה טבח מקצועי ויודע בעוד שעה זה יהיה צלוי בסדר. אבל אם האדם הזה עדיין חובב, עדיין לא יודע את המקצוע, הוא עלול לבוא מבית הכנסת, פותח את הדלת של התנור, רואה שעדיין הבשר לא צלוי. אם הוא פתח את הדלת, יעשו לו לסגור חזרה את הדלת. זו הבעיה העיקרית. את הגזרה שמייחתה בגחלים, אולי אני לא כל כך חושש לה, כמו שהסברנו יפה, בחשמל אין לך אפר. אבל אם הוא סוגר את הדלת, על ידי זה הוא צולה מהר יותר את הבשר. אם ישאיר את הדלת פתוחה, זה יצלה בעוד שעתיים. ואם הוא סוגר, זה יצלה בתוך חצי שעה, אתה מרכז את החוב בפנים, ונמצא שעל ידי הסגירה, הרי הוא מבשל. מניין לי דין זה, מרן כתב לקמן בסעיף ד' מי הוא? צריך להיזהר שלא יחזיר הכיסוי אם נתגלה משחשפה, ושלא להוסיף עליו עד שיצא לו מפני שממהר לגמור בשולם בשבת. מרן מדבר שם באוכל שעדיין לא התבשל, שם פירות חיים וכיוצא בזה. מרן אומר, אם אני לוקח ומכסה את זה, על ידי הכיסוי אני מצמצם את החום וממהר את הבישול, ויש כאן אב מלאכה של מבשל. לא רק אדם שלוקח ביום שבת ומבשל אוכל שלא היה מונח על האש, אלא גם דבר שהיה מונח על האש, אבל אתה מזרז את ההליך בישולו, גם בדבר הזה גם כן יש את האיסור מן התורה, איסור מלאכת מבשל. ולכן בגלל זה יזהר האדם הזה לא לנגוע בתנור. אלא אם הוא טבח מומחה, הוא יודע, עוף כזה שמים אותו בתנור שעה אחת, באים אחרי שעה העוף צלוי. הגריל יש בו גם את המנוע שמסובב כל הזמן את העוף, כדי שיהיה צלוי טוב מכל הצדדים, שיהיה טעים. אחרי שעה הכל ברוך השם צלוי, אם הוא פתח את הדלת מוציא את זה וזה צלוי, זה בסדר. לא רק העוף צריך שיהיה צלוי טוב, יש לעוף גם עצמות. אני רוצה שגם העצם שבפנים גם הוא יהיה מבושל טוב וצלוי טוב. כי העצם הזה יש בתוכו מוח עצמות, וגם זה מוסיף טעם. ולכן מן הראוי שיחשוב גם על הבעיה האמורה, ואז אם הכל 100%, הכל הגיע לבישול של 100%, אין לך בעיה. נכון שהגמרא אסרה בסוג תנור זה וזה, אנחנו לדידן יכולים לסמוך להקל יותר, יש צד להתיר בדוגמה שאמרתי. אם האדם הזה פתח את הדלת של התנור ומגלה להפתעתו שהעוף לא ניצלה טוב, הוא רץ לחכם ושואל, חכם מה אני אעשה? אין לי אוכל אחר. החכם לא יכול להתיר לו לסגור את הדלת, אין פרוטקציה. אפילו אם הוא שכן של החכם, לא עושים פרוטקציה על השכן. אבל החכם יכול לומר לו עצה טובה, יש לך באזור בשכונה גוי, תקרא לגוי ותאמר לו, תראה הדלת של התנור שלי היא פתוחה, אני רוצה שתסגור אותה כדי שלא ייכנס אבק לתנור, בוא תסגור. והגוי בא וסוגר, בזה בדרך זו הדבר מותר. גם לגבי קדרה הזהרנו ואמרנו שאדם שמבשל קישואים ממולאים שבתוכם בשר ואורז, בערבית זה נקרא קוסמחי, או מעי ממולאות, גם בדבר הזה אותה הבעיה ואותו דין. האדם הזה הרים את המכסה, ולהפתעתו הוא רואה שעדיין הבשר שבפנים לא מבושל, אין לו היתר לחסות. זו הדוגמה שמרן כתב, ולא מתירים גם בשעת הדחק. אפילו אם זה הגיע ל-50% מהבישול, הגיע למאכל בן דרוסאי, מרן דעתו שגם אוכל שהגיע למאכל בן דרוסאי, יש בו מלאכת מבשל. מרן התייחס במשרים לבעיה הזו לכמן בסימן שי"ח סעיף ד'. מרן הביא את המחלוקת בזה בפוסקים, וכך המסקנה של מרן להחמיר, גם הרמה הולך בזה כשיטת מרן, וכך המסקנה למעשה. אמנם יש בראשונים שהתירו, הרמב"ן ועוד, אבל ספק דאורייתא לחומרה. אבל על ידי גוי אני התרתי. מדוע ולמה אין כאן את הכלל, את האיסור, אמירה לגוי שבות? הרי לי אסור לסגור את הדלת של התנור. לי אסור לחסות את הקדרה שיש בתוכה את הכוס המחשי. מדוע ולמה אני מתיר על ידי גוי? הסיבה היא כך. אם היה הדין הזה מוסכם לכל הדעות שאסור, היה לנו בעיה. כאן הדין הזה לא מוסכם לכל הדעות, כי דעת הרמב"ן, רבנו יונה, הרשב"א, הראש, הר"ן והמאירי, לפי דעתם, אם מגיע למאכל בן דרוסאי, אין בו איסור. לפי דעתם גם לך מותר. נכון שאנחנו לא פוסקים כך, אנחנו הולכים בשיטת הרמב"ם, ורוב הפוסקים שאוסרים, זה ביחס אליך. אבל ביחס לגוי, הבעיה יורדת מספק דאורייתא, יורדת לספק דרבנן. כי האמירה לגוי רק שבות, רק איסור דרבנן. אז הספק והמחלוקת כאן תרד לספק דרבנן. לספק דרבנן לכולה. זאת ועוד, כשאני קורא לגוי, אני לא אומר לו, בוא תחסה את הסיר שלי כדי שיתבשל מהר. אני לא אומר כך. אלא אני אומר לו, הקדרה מגולה ועלול האוכל להתלכלך. אולי ייכנס אבק או ייפול שם איזה יתוש, בוא תחסה לי את זה. אם אני מנסח את זה כך, היתר הוא פשוט. הליבד יקול על מה יהיה מותר. מדוע ולמה? הכלל בידינו תמיד. פסיק ראשי בדר הבנן באיסור אמירה, מותר לכתחילה. כך אומר המגן אברהם בדעת הרמה למעלה בסימן רשנון ג' וכך המסקנה למעשה גם פה. אני אפרש את כל הכלל הזה, את כל הדין הזה, כדי שנבין את מהות ההיתר. אדם שרוצה לעשות מלאכה ביום שבת, חייב על זה סקילה, בתנאי שחשב לעשות כן. בעניין מלאכת המשכן נאמר לחשוב מחשבות. משם למדנו לעניין שבת שהוא הוסמך לה בפרשת ויקהל כתיסה. למה התורה סמכה את פרשת שבת שם? נרמוז שלומדים את כל דיני שבת, כל ענייני שבת, מענייני המשכן. כיוון שנאמר שם לחשוב מחשבות, לכן דווקא מלאכת מחשבת עשרה תורה. לכן אם האדם הזה גורר מיטה כיסא וספסל, ולא מתכוון שיהיה חריץ, אפילו אם יהיה, כיוון שלא יתכוון, התורה לא עשרה והדבר מותר, כמו שמרן פסק לכמן בסימן שין למדזיים. אבל באמת דברים אמורים, אם אין הכרח שהמלאכה תהיה. אם יש הכרח, אסור. כגון, אני לוקח עוף, ואני רוצה לחתוך את הראש של העוף. אני אומר, אני לא רוצה שהעוף ימות, אלא אני רוצה שהילד שלי ישחק עם הראש של העוף. יש לו קרבולת יפה, הילד שלי אוהב לשחק עם הראש הזה, לכן אני חותך את הראש. פה מי שיעשה דבר כזה ביום שבת חייב סקילה. תגיד למה? הוא לא התכוון. מה פתאום? מה שייך לומר כאן בדבר כזה לא התכוון? הרי סוף מעשה במחשבה תחילה. פה האדם הזה רמאי, מערים. ראית מימיך שעוף הולך בלי ראש? בני אדם ראינו, הולכים בלי ראש, לצערנו. אבל עוף עדיין לא ראינו דבר כזה. אם אתה חותך את הראש, בוודאי שימות. זהו זה. ולכן מי שיעשה כן חייב סקילה. זה המשל שהגמרא מביאה. פסיק ראשי ולא ימות, ולכן גם אם לא יתכוון, חייב. זה הכלל בכל המלאכות כולם. הגמרא הביאה דוגמה בנטילת נשמה, משם תבין גם לגבי כל המלאכות, חורש, קוצר, זורע, או דש, או כל דבר אחר, אפילו שהוא יגיד לך, אני לא מתכוון, אם אתה יודע שהמלאכה בוודאי תהיה, ב-100% הדבר יקרה, שום דבר לא יעזור, כיוון שהוא לא מתכוון, זה כאן משחק מילים, הוא אומר שהוא לא מתכוון, אבל סוף מעשה מחשבה תחילה, אתה בטוח שזה יקרה, ולכן חייב שקילה. לגבי בעיה בדרבנן, אם יהיה לך דוגמה כזו, יש מחלוקת. אבל פה אני לא עושה שום מעשה בידיים, אלא פה אני רק אומר לגוי. כשזה רק אמירה, הדבר קל יותר, והרמה מתיר. הדוגמה של הרמה, הנחתי ביום שישי אוכל על הגחלים. ביום שבת, כשאני בא להרים את זה, הגחלים מתנענעים, ואז אני עלול לבוא לידי איסור, מבעיר או מחבש. בפרט אם המשטח שהגחלים נמצאים שם, הוא לא כל כך ישר. אז זה כמעט ודאי, זה פסיק ראשי ב-100%, שיהיה כאן מלאכת מבעיר או מחבא. לכן, לי אין היתר לשלוף את הקדרה משם. בהרמה, ואמר לנו היתר פשוט. תגיד לגוי שיבוא ירים לך את הקדרה מעל הגחלים. תגיד למה? יש עדיין איסור אמירה לגוי. אבל הגוי בשעה שמרים את הקדרה, הוא לא מתכוון שיהיה כאן מבעיר או מחבא בגחלים. הוא מתכוון להוציא את הקדרה. מה תאמר? זה פסיק רשה? זה מוכרח להיות. אבל זה פסיק רשה בדרבנן, באיסור אמירה. כיוון שאין מחשבה לגוי בחיי גוונה, אין איסור, לא גזרו חכמנו. גם פה, הגוי הזה בשעה שבא להניח את המכסה, הוא לא יודע שהכישועים שלי עדיין לא מבושלים. הוא לא יודע שהבשר לא מבושל. אלא כל מה שהוא בא לחסות, כדי שלא יהיה בתוך האוכל אבק, יתושים. מה תאמר? זה פסיק רשה, אבל זה מוכרח להיות. מה בכך? פסיק רשה בדרבנן באיסור אמירה, לא גזרו חכמנו. מזה נלמד גם עוד דוגמה. בכל יום שישי, אני לוקח את הכפתור, ומבריג את הכפתור על הכפתור שנמצא בדלת המקרר, כדי שהמנורה של המקרר לא תדלק כשאני פותח את הדלת. ביום שישי שכחתי. אני נזכר בליל שבת, אני רוצה להוציא סלט מתוך המקרר, אני נזכר, את הכפתור לא הברגתי, אם אני אפתח, תדלק המנורה. אפילו אם דבר אני לא מתכוון, אבל זה מוכרח להיות. לא ייתכן שהמנורה לא תדלק. מה אני אעשה? יש לי עצה. אני אלך ואקרא לגוי. אני אגיד לגוי, תפתח לי את הדלת של המקרר, אני רוצה להוציא משם סלט. בשעה שהגוי הזה בא לפתוח, הוא מתכוון להדליק? לא, הוא לא מתכוון. הוא מתכוון לפתוח את הדלת. גם אם הנורה לא הייתה נדלקת, גם כן הוא היה פותח אותו דבר. מה תאמר? אבל זה מוכרח להיות, זה פסיק רשה בדרבנן. פסיק רשה בדרבנן, באמירה, זה קל יותר, ויהיה מותר לך תחילה להניח בצורה כזו היתר, מותר לקרוא לגוי. או, דוגמה נוספת, יש לי כביסה רטובה. יורד גשם ואין שמש, היא רצון שימשיך הגשם תמיד, אבל הכביסה שלי רטובה. אדם מסודר, מה עושה? ביום שישי, בשעה 4, לוקח את כל הכביסה הרטובה, ומניח, מפזר את זה על הרדיאטור. יש לו רדיאטור חם, שם את הכל שם, אחרי כמה שעות הכל יהיה יבש לחלוטין, פותר את הבעיה. לפעמים קורה, האדם הזה שכח, לא עשה את זה ביום שישי. שואל אותך, מה אני אעשה? יש איזה עצה ביום שבת? כן, למה לא? תקרא לגוי, תגיד לו, תשמע, כאן הכביסה מפריעה לי, תוציא את זה מכאן, תשים את זה שם. הגוי ששם את זה על הרדיאטור לא מתכוון לייבש, אלא הוא מבין שהשולחן הזה צריכים לאכול עליו, לעשות עכשיו מצוות עונג שבת, לקיים סעודת שבת. זה מפריע, לכן הוא שם את זה שם. בדרך זו, כיוון שהוא לא מתכוון, אפילו אם זה פסיק ראשי, שזה יתייבש ויש כאן מלאכת מחבף או מבשל או שניהם ביחד, אפילו אחי אין איסור. כיוון שהוא לא מתכוון, בכל דוגמה שאתה עוקף את הבעיה בצורה שאין כאן כוונה, אפילו אם יהיה פסיק רשה, פסיק רשה באמירה לגוי, יש לנו צעד להקל, כמו שאומר המגן אברהם בדעת הרמה, כך הסכימו רוב ככל האחרונים, וכך המסקנה להלכה ולמעשה. ולכן בנינו יסוד להתיר גם בדוגמה הזו, שהאדם הזה טעה והרים את המכסה, ואחר כך הוא רואה להפתעתו שחלק מהאוכל לא מבושל, לי אסור להחזיר את המכסה. אבל לקרוא לגוי שיחסה מותר. פה בירושלים קל מאוד להשיג גוי ביום שבת. ברוב הישיבות מעסיקים פועל שחור ביום שבת, זה שאחראי על הניקיון או על המטבח, יש ברוב הישיבות שעתיים או שלוש ביום איזה גוי שעובד שם. גם באתר בנייה השומר בדרך כלל הוא גוי. ואם אתה גר לא רחוק משייח ג'ראח, תמצא שם איזה ילד ערבי, איזה גוי אחד, תביא אותו. אם אתה גר בעיר העתיקה, יש לך הרבה ברובע המוסלמי. לא חסרים גויים, בקלות רבה אתה יכול להשיג גוי, ולהשתמש בדרכי היתר שאמרנו. גם לגבי מלאכת בישולי גויים, הגזרה דרבנן הזו נאמרה רק בדבר שלא ראוי לאכילה כמות שהוא. דבר שראוי לאכילה כמות שהוא. או אם הגיע כבר לבישול של 50%. הגיע למאכל בן דרוסאי, זה ראוי לאכילה כבר בשעת הדחק. אפילו אם הגוי כיסה את זה, אפילו אחי, הגמר הבישול הזה לא אוסר זה מצד בישולי גויים, אפילו אם היה מתכוון, קל וחומר כשלא התכוון. הדוגמה של מרן, אם לא התכוון להתיר, אותם העדות שנהגו להקל באכילת חגבים, יבוא ישאלו אותך, הגוי הדליק את הקוצים, הוא התכוון להשמיד את הקוצים. היו שם כמה חגבים וניצלו שם, אני רוצה לקחת את החגב ולאכול, מותר או לא? הוא לא התכוון לצלוט אותם. אתה רואה שמרן לא אסר בדבר הזה בסכיני חליפה. אז גם לגבי הדבר הזה, הרי אני ניסחתי בצורה זהירה. אני לא קורא לו, בוא תחסה לי את האוכל כדי שיתבשל, כדי שלא יתלכלך, כך אני מנסח בדשון זהירה. ממילא, בדרך זו, יש לנו צד לסמוך להקל. לגבי המקרר, אחרי שהגוי פתח את הדלת, אני עכשיו רוצה ליהנות מאותו המקרר ביום שבת. אני אביא אותו כל פעם שאני רוצה לפתוח את הדלת, זה עסק ביש. העצה היא כך, מיד אחרי שהוא פתח, אז המנורה נדלקה, נכון? זה היה מותר, אמרנו, כמה שלא יתכוון, יש דרך יותר. אחרי זה תגיד לו, כאן במגירה יש את הכפתור, תיקח את הכפתור ותבריג על המקום הזה, על הכפתור הזה, כדי שהמנורה לא תדלק. בדרך זו מותר. תגיד למה, הרי אני אומר לו לחבות, אם כן, יש כאן איסור אמירה לגוי. מרן כותב לקמן בסימן שין זין, סעיף ה, את דברי הרמב״ם. שבוד דשבוד במקום מצווה מותר. ההדלקה של החשמל אסורה מן התורה, אבל כיבוי החשמל לא אסור מדאורייתא, אלא רק מדרבנן. כאן אני אומר לו לחבות, והוא עצמו, הגוי, זה יורד עוד דרגה, צעות שבות, במקום מצוות עונג שבת, שיהיה לי יותר להכניס ולהוציא אוכל בצורה חופשית, לא גזרו חכמנו, יהיה לך צד היתר בדבר, זה הדבר הראשון, הדרך הראשונה, בהיתר הזה. או דרך אחרת. הוא יכול לומר לו לגוי הזה, שישלוף את התקע מהשקע, יוצאו את זה, וזהו. המקרר מנותק, ואז לא ידלק ולא יכבה המנורה, גם בדרך זו, גם כן, יהיה צד להתיר. אבל גם העצה הראשונה מותרת, שיבחר לעצמו אחד משני הדברים. אני עובר לסעיף ב'. אין צולים בצל ובצה או בשר על גבי גחלים, אלא כדי שיצלה מבעוד יום משני צדדיו כמאכל בן דרוסאי, שהוא חצי בשולו, ואפילו אם הוא בשר גדי, וכיוון שהניח על גבי גחלים, אינו חושש אלא שיצלה מהרה, אף על פי שיתחרך, ילקח השנן שמה יחטא. אבל כשנצלה כמאכל בן דרוסאי, לא חשנן דיל מעטה לחטויה, אפילו אם הוא בשר שור, שמחה שראוי לאכילה, למה יחטא להפסידו? אדם שהניח ביום שישי על האש, בצל או ביצה או בשר, הדבר אסור. כאן הוא מניח את זה ממש על הגחלים. מה תאמר? הרי אמרנו בסעיף א', שאם הוא יבוא לחטות בגחלים, אז זה יסרף לו. למה כאן אנחנו מחמירים ואוסרים? כי פה האדם הזה שם את זה כל כך צמוד לאש, סימן שלא אכפת לו שיסרף קצת. הוא לא מקפיד על זה. ולכן אין היתר להניח ברגע האחרון לפני כניסת השבת, אלא יקדים. אם יניח איזה מוקדם בשעה 4, עד שייכנס השבת זה יגיע לפחות ל-50%, בזה הדבר מותר. אלה דברי מרן כאן. אבל הדברים לא מוסכמים, יש מחלוקת מהו מאכל בין דרוסאי? אותו השודד שלא היה לו זמן להמתין עד שהאוכל יתבשל, היה תמיד נרדף מהמשטרה, היה אוכל את זה חצי מבושל. השאלה אם זה חצי או שליש, יש בזה מחלוקת בראשונים. מרן פה בעניין זה פסק כדברי הרן שהוא חצי בשבילו. לעומת זה בירי דעה בסימן קופית ג' לגבי דין בשבילי גויים, שם מרן הביא דברי ראשי שהוא שליש בשבילו. השאלה היא מדוע מרן משנה, התירוץ הוא כאן מרן החמיר משום חומרה דשבת. תכף אנחנו מצריכים שלכתחילה יגיע לפחות ל-50%. שם לגבי דין בשבילי גויים יכולים יותר לסמוך להקל, הבעיה שם היא רק מדרבנן, ולכן שם הדבר קל יותר. מרן מסיים, כל הדינים האלה שאמרנו הוא בלכתחילה, אבל אם העבר הוא שכח ונצלה בשבת באיסור, אסור. אם היה הדבר הזה ביתר, אין לך בעיה. אבל אם היה באיסור, לא אומרים, נו, בדיעבד יהיה מותר. אלא יש מקום לאסור גם בדיעבד, עד מוצאי שבת שיעבור זמן כדי שיעשו. לא רק לא הדבר אסור, אלא גם לבני ביתו. יש לו ילדים, משפחה, גם להם הדבר אסור. אדם שעושה איסור דאורייתא ביום שבת, אוסרים את זה לא רק ביום שבת, אלא גם במוצאי שבת. לאדם שבישל במזיד בשבת, אוסרים את זה עולמית. כי שם היה איסור מדאורייתא, כמו שמרן אומר לכמן, בסימן שי"ח סעיף א'. פה אצלנו הבעיה הייתה דרבנן. הוא הניח את זה ביום שישי, הוא לא עשה כלום בשבת. אמנם הוא עבר על הגזרה של חכמנו, אבל לא קונסים אותו בזה לאסור לעולם. די לך לאסור שבת במוצאי שבת עד שיעור זמן כדי שיעשו, ולא יותר מזה. פירות שנאכלים חיים מותר להניחם סביב הקדרה, אף על פי שאי אפשר שיצלו קודם השחשיכה. האדם הזה לוקח פירות ומניח אותם על הדוד של המים החמים. קודם אמרנו שהתנאי שיגיע ל-50% מהבישול. אני יודע שפה זה לא יגיע. אני שם את זה ב-4.5, 4-5, זה לא יגיע ל-50% מהבישול. האם מותר לי להניח או לא? מרן אומר שמותר לכתחילה להניח. המרדכי ועוד תלו את זה במחלוקת של חנניה וחכמים. ולכן מנחת כהן ושאר הפוסקים שואלים סתירה בדברי מרן. שם מרן פסק להחמיר כמו רבנן. פה מרן אומר שמותר להניח אפילו כמה דקות לפני כניסת השבת, מותר לך לכתחילה להניח את הפירות האלה על הדוד של המים החמים. מדוע ולמה? נכון שזה נאכל כמו שהוא חי, ודינו כדין אוכל שהתבשל כמאכל בן דרוסאי, אבל גם באוכל שהגיע למאכל בן דרוסאי יש מחלוקת, ולפי חכמים אסור. אם כן שם אסרנו, צריכים גם פה לאסור. זו הקושיה של הרב מנחת כהן משאר האחרונים. המנחת כהן אומר שמרן דעתו כאן זה העיקר, מרן חוזר בו כאן, וההלכה היא כחנניה, כמו שכך העידו על המנהג הרשב"א והראש, וכך המסקנה למעשה. אבל הפרי מגדים והמשנה ברורה תרצו אחרת. הם אומרים, פה זה בצלי. בצלי הדבר קל יותר, כי זה ממהר יותר להתבשל. יש עוד תירוץ נוסף של המאמר מרדכי, הוא אומר, פה מדובר שהאדם הזה שם את זה על הדוד של המים החמים. מה אתה גוזר שיחטא בגחלים, מגביה את האש? כיוון שזה מצטמק ורע לו, הוא לא יעשה את זה. ככל שהוא מגביה את האש, המים יסרפו לו מהר ולא יישאר לו מים לשתותי. לכן בחיי גוונה לא קיימת גזרת חכמנו, ולכן מרן הקל בדבר הזה. לפי דבריו יוצא, אם אני אשים את זה, את הפירות האלה על קדרה שהאוכל שבא מצטמק ויפה לו, לפי זה יהיה הדבר אסור שדעת מרן להחמיר כמו חכמים. מכל מקום, גם אם נאמר דעת מרן להחמיר, הרי אמרנו שהמנהג נגד מרן. המנהג הוא מנהג קדמון מלפני 700 שנה, הראש והרשב"א הראשונים שהעידו על המנהג להתיר, ואחריהם גם בדורות שאחרי מרן, מהר"ן בן חביב, ארץ חיים, נתיבי עם ועוד, העידו שהמנהג נגד מרן, ולכן ממה נפשך יהיה הדבר מותר. לא רק בקדרה שהאופן מצטמק ורע לו, כמו דוגמה של מים חמים, אלא אפילו אם האדם הזה יניח את הפירות הללו על קדרה שהאוכל מצטמק ויפה לו, ההנחה מה שמניח מערב שבת בדרך זו מותרת לכתחילה, אין איסור בדבר. אין נותנים סמוך לחשיכה פת לתנור, אלא כדי שיקרמו פניה המדובקים בתנור. פירוש שיעלה על פני הלחם, קרום וקליפה מחמת האש, ולא חררה על גבי גחלים, אלא כדי שיקרמו פניה שכנגד האש. אגב, בכל שפורסה ואין החוטים נמשכים, קרוי קרימת פנים. ופשטידה או פלדין, צריך שיקרמו פניה למעלה ולמטה, ויתבשל מה שבתוכה כמאכל דנדרוסאי. ואם נתנו אותם סמוך לחשיכה ולא קרמו פניהם, אם במזיד עשו עד מוצאי שבת בכדי שיעשו, ואם בשוגג ואינו מה יאכל, מותר לו לרדות ממנו מזון שלוש סעודות. ואומר לאחרים שאין להם מה יאכלו, בואו ורדו לכם מזון שלוש סעודות. וכשהוא רדה, לא ירדה במרדה אלא בסכין, כיוצא בו שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול. ואם אי אפשר לרדות בשינוי, ירדה במרדה. ואם נתנה כדי שיקרמו פניה, כיוון דלא עבד איסורה בצורך שבת, הוא רודה כדרכו, ושלא לצורך היום, אסור אפילו בשינוי. אגב, בכל זה בתנור שאינו תוח ביתית, אבל אם הוא תוח ביתית או שאינו אופה לצורך שבת, רק למוצאי שבת, יש לו זמן להפתו, מותר, דלא גזרן בחיי גוונה, שמה יחתה. אדם שרוצה לאפות ביום שישי לחם או עוגה, אין לו שום הגבלה. אבל אם האדם הזה יודע שהוא מדביק את הפת בתנור סמוך לשקיעה, עד שהפת תאפה יהיה לילה, יהיה ליל שבת. או שהוא מכניס לתנור מגש עם עוגות, בינתיים זה בצק, כשהוא יכניס את זה סמוך לשקיעה, זה לא יספיק להאפות. אלא רק בלילה, מחמת חום התנור, זה יאפה. אין לו היתר לעשות כן, חששו חכמנו, שמה יחטא בגחלים. הוא יבוא ויראה שעדיין העוגה לא נאפתה, הוא ילך ויחטא בגחלים כדי לאפות מהר. ונמצא שעובר על איסור מבעיר ואיסור מבשל, היינו אופה. ולכן צריך להקדים, אם האדם הזה ידביק את הפת בתנור קצת מוקדם, עד שהגיע זמן כניסת השבת, עד שהגיע השקיעה, כבר נאפה החלק העליון והתחתון, אפילו אם בפנים הלחם עדיין הכל בצק. בזה הדבר מותר, בזה לא גזרו חכמנו. איך אני יודע אם החלק העליון נאפה או לא? אם אני לוקח חתיכה מהקרום הזה ופורס, אם הוא בצק נמשכים כמו חוטים, אבל אם אני פורס ולא נמשכים כמו חוטים, זה סימן שזה נאפה כבר. האופה המקצועי יודע, מכיר בעין חדה את ההבדל הזה, הוא כבר יודע טוב. נמצא שצריך להקדים קצת. כל דברי מרן אלו נאמרו לגבי התנורים שהיו בזמנם, שהיה להם גחלים, ואז היה מקום רב לחשש שמה יבוא לידי איסור דאורייתא כשיחטא בגחלים. ולכן לא רק בלכתחילה אלא גם בדיעבד שעבר ונתן, קונסים אותו ואין לו היתר לאכול מהלחם והעוגה הזו, כמו שמרן מסיים בסוף הסעיף. אבל היום בזמן הזה, אם האדם הזה יש לו תנור גז או תנור חשמל, הוא מכניס את העוגות כמה דקות לפני השקיעה, הוא יודע שעד השקיעה לא יספיק להאפות אפילו חלק מזה, אפילו פני העוגה למעלה לא יקרמו כתוצאה מהאפייה. אפילו יש מתירים בדבר הזה, כמו שכותב הגאון רבי יוסף גרשון הורוויץ בגידולי ציון, הוא מדייק מדברי הריף שכל הדין הזה, כל הגזרות הללו בגחלים. הטבע של הגחלים שהם צוברים אפר, עמי עמיה ואזלה, ולכן הדרך בחול ללכת ולחטות בגחלים. מה שאין כן היום בזמן הזה שיש לך גז וחשמל, שם זה לא צובר אפר באופן טבעי. ממלא, אם האדם הזה מדייק בכניסת השבת לפני שהוא מכניס את העוגות, הוא מבסט את החום, מדליק את זה לפי מדרגת חום הרצויה, ואז הוא יודע בוודאי שהעוגות האלה יואפו, הכל יהיה אפוי בצורה טובה, ולא יזדקק לחטות בגחלים, היינו להגביה את הכפתור. לפי דבריו יוצא שיהיה הדבר מותר. הזכרנו את הסברה שלו למעלה בסימן רשנון ג' סעיף א' לגבי דין שהיה, ממילא גם לגבי זה יהיה את הכולה האמורה. ולא יהיה איסור להכניס את המגשים האלה עם הבצק של העוגות, אפילו אם הוא מכניס את זה 10 דקות לפני השקיעה, ממש סמוך לחשיכה, וזה יאפה בעיקר בלילה. הוא יבוא אחרי שעתיים, יהיה לו עוגות מוכנות, אפילו אחי יהיה הדבר מותר. כמובן, התנאי הראשון, שיהיה לו כפתור אוטומט, ברגע שהתנור אופה את כל העוגות, אחרי שעתיים, התנור יכבה מאליו, ללא כל נגיעת יד, יש לו שעון אוטומט לדבר הזה. היום ברוב תנורי החשמל יש היום את השעון האוטומט הזה, לאחר שעתיים זה כבה מאליו הכל. אבל נוסף לזה, מן הראוי שיעשה כך. ייקח פתק ויכתוב על הפתק שבת. את הפתק הזה ידביק על הכפתור. ואז אם האדם הזה ישכח מהשבת ויבוא בליל שבת לסובב את הכפתור, השלט הזה, הפתק הזה, יזכיר לו את קדושת השבת. הרעיון לדבר זה, על פי מה שאומר הגאון רבי שלמה קלוגר בספרו האלף לך שלמה בסימן קט"ו, מזה אנחנו יכולים ללמוד סמך להתיר פה. ולכן כשיש לך טרטלת עיוותה, האפייה היא בחשמל או בגז, דבר שאינו צובר אפר. דבר נוסף, הוא שם גם את הפתק, לכן אפילו אם הוא יכניס את התנור, יכניס את המגשים שבהם הבצק לעוגות, יכניס את זה סמוך לחשיכה, ועיקר האפייה תהיה בלילה, אין איסור בדבר, מעיקר הדין הדבר מותר, ולאחר האפייה אם הוא רוצה לקחת ולאכול מזה מיד, בוודאי שמותר. כי כל מה שמרן אמר שאסור לאכול מהלחם הזה עד מוצאי שבת, כל זה כשאפה באיסור. אבל פה, כיוון שאפה בהתר, ולכן אין איסור מעיקר הדין. התנורים שלנו שונים במהותם מהתנורים שהיו בזמנם. לא רק לגבי התנורים שיש לנו בבית, התנור החשמלי הקטן, אלא גם התנור הרגיל, התנור שיש לידידנו שלמה כהן, גם הוא היום לא אופה בעצים. אין לו כמעט עצים, ולכן הם אופים בסולר, בנפט, גם הם הפסיקו מזמן לאפות בעצים. לפי הסברה שאמרנו, גם שם יהיה צד להתיר, אפילו אם האדם הזה מכניס את העוגות האלה כמה דקות לפני השבת, מכניס את זה לשם לתנור, לא יהיה איסור מעיקר הדין. כל זה אני אומר בדיעבד, אבל לכתחילה אם האדם שואל שאלה, ודאי שהתשובה היא תקדים ככל האפשר. למה לחכות לרגע האחרון? מן הראוי להקדים. מותר לאפות עוגות גם הלילה. גם ביום רביעי או בחמישי גם כן מותר לאפות את העוגות. זה לא חייב להיות דווקא ביום שישי. היום ברוך השם יש לך עטיפת ניילון טובה ששומר על העוגה שלא תתקלקל, לא תתייבש, אז למה לחכות לרגע האחרון ולהיכנס לסלע המחלוקת? נכון הדבר שהסברה של הגאון הרב הורוויץ יסודה ברי קודש ומעיד בספר באר יצחק שכן הוא מנהג הספרדים. יש לו על מי לסמוך מי שיעשה כדבר הזה, אבל כל זה כשנקלע למצב כזה בדיעבד, אבל בלכתחילה מן הראוי להקדים. אני עובר לסעיף ו', אם נתנו בשבת, אפילו במזיד, מותר לו לרדות קודם שיעפה, כדי שלא יבוא לידי איסור סקילה. הגמרא במסכת שבת ודף ד', הגמרא דנה. אדם שהדביק פת בתנור ביום שבת, מיד אחרי זה האדם הזה חזר בתשובה, והוא יודע בעוד 5 דקות כשהפת הזאת תיאפה ב-100% הוא מתחייב איסור קרת. אם היו העדים והתרו בו, מתחייב גם סקילה. ולכן האדם הזה בא ושואל, אני רוצה לרדות את הלחם הזה, מותר לי או לא? רדיית הפת אין בה איסור מן התורה אלא רק מדרבנן, כמו שהגמרא דרשה מהפסוק לא תעשה כל מלאכה, יצאה רדיית הפת ותקיעת שופר שחוכמה היא ואין בה מלאכה. נמצא שהאיסור לרדות את הפת הוא רק מדרבנן. אם לא יעשה את האיסור הזה אלא יעמוד כך בשב ואל תעשה, בעוד 5 דקות הפת הזאת תיאפה והוא יבוא לידי איסור סקילה. השאלה האם מתירים לו לעשות איסור דרבנן בקום ועשה כדי להציל אותו מאיסור קרת שהוא עלול להגיע בו כעת בשב ואל תעשה או לא? המסקנה של הגמרא שכן, התירו לו לרדותה לפני שיגיע לידי איסור כרת וסקילה. הגמרא מנסחת את זה בסגנון, אומרים לאדם חטא כדי שהוא יזכה, כדי שלא יהיה לו עוון יותר גדול, מוטב שיהיה לו החטא הקטן יותר, היינו רדיעת הפעת. אבל הגמרא ממשיכה ואומרת, אם אני עומד מהצד, אני רואה שהאדם הזה הדביק את הפת והלך לו, חלף הלך לו, עכשיו אני רוצה להציל את האדם הזה מעוון חמור, מאיסור כרת, אני רוצה לעשות איסור דרבנן לרדות את הפת לפני שהאדם הזה יספיק להגיע לידי איסור כרת או סקילה. האם אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברך, כדי להציל את האדם השני או לא? המסקנה היא, אין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברך, ואסור לרדות את הפת. קודם כל תדאג לעולם הבא שלך, לך אסור לעבור אפילו על איסור דרבנן, ואפילו עם כוונתו טובה להציל את השני מעוון חמור. לא עושים כאן מאזן מסחרי, שם העוון כבד, אצלי זה קל, וכדאי מבחינה מסחרית משתלם יותר, אין דבר כזה. אלא אין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברך. רבים מהאנשים שיש להם לב טוב לא מבינים את ההלכה הזו. הוא מוכן לסבול כדי להציל את חברו. גם פה הוא מוכן לעשות עבירה אפילו דרבנן כדי להציל את חברו מעוון כבד, מעוון שיש בו איסור כרת וסקילה. אבל זהו זה הדין. אין לנו היתר לעבור אפילו על קוצו של יוד מדברי חכמנו. וההלכה היא, כמו שאמרתי, אין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברך. ולכן צריך לומר לאדם הזה, שב אל תעשה, חס ושלום, אל תרדה את הפת, כי רדיעת הפת יש בה עובדין דחול, יסוד הרבנן, ולכן אין לו היתר לרדות את הלחם. מזה נלמד גם לדברים אחרים, גם להלכות אחרות, שגם הם תלויים בדין זה. יבוא אדם וישאל, נולד לי בן ביום שבת. התאריך של המילה צריך להיות ביום שבת זה. אני יודע שחבריי וחלק מהמשפחה אנשים שאינם יראי שמיים, והם יבואו לברית ברכב. הם יסעו ביום שבת, יחללו את השבת. ולכן אני רוצה לוותר על מצוות המילה ביום שבת, וביום השמיני מול בשר עולתו, אני אבטר בשב אל תעשה על המצווה, אני אדחה את המילה ליום ראשון, כדי להציל את האנשים האלה מחילול שבת. גם לאדם הזה עונים ואומרים, אסור, אל תדחה. אתה חייב לעשות את הברית ביום שבת. אם הם יבואו באוטו או יבואו ברגל, זה בעיה שלהם. אין אומרים לאדם חטא, כדי שיזכה חברך, כדי להציל אותם לפי הבנתו מחילולי שבת. ולכן הוא יעשה את המילה בזמנה. מוסיף הרב פרנק בספרו הר צבי ואומר, מה האדם הזה טוען? אני רוצה להציל את האנשים האלה מעוון. אם האנשים האלה היו אנשים שומרי מסורת, היו אנשים שומרי שבת, שאם לא היה הברית לא היו נוסעים, רק בגלל הברית הם נוסעים, אז היה מקום לדון בכלל. אבל היום במציאות של ימינו מה קורה? האנשים האלה ארחי פרחי בלב הכי נוסעים בשבת. אם לא היה ברית, מה הוא היה עושה? היה יושב בבית? לא. היה נוסע לטייל, או שהולך לים בקיץ, או שהולכים לכדורגל, או לכל מיני מקומות אחרים. אז כאן במקום שהוא ייסע לים, בא לברית. אז אתה לא מציל אותו מעוון אם אתה דוחה את המילה ליום ראשון. גם אם תדחה את המילה ליום ראשון, האדם הזה ימשיך לנסוע בשבת כמו שהיה רגיל קודם. ולכן אין כאן את השיקול מעיקרה. ולכן כל מוהל או אבא שנולד לו בן, הוא בא לשאול ואומר את הבעיה שאמרנו, עונים לו, לא דוחים את הברית ליום ראשון, אלא מבצעים את המילה ביום שבת, האבא צריך לקיים את המצווה. וביום השמיני מול בשר עולתו, וביום השמיני אפילו בשבת, ואין לו יותר לדחות את המילה ליום ראשון. אלא מאי? אם הוא שואל, אני אזמין אותם או לא אזמין אותם? בוודאי שאומרים לו, אל תזמין אותם. מה לך ולאנשים האלה הפושעים שנוסעים ביום שבת, אל תזמין אותם, ואז לא יהיה חילולי שבת. או אם אתה רוצה להזמין, יש לך אח כזה, ואתה מוכרח להזמין אותו, אל תזמין אותו ביום שבת. תגיד לו, תבוא אצלי ביום שישי, אני מזמין אותה, תתארח על שולחני, בוא תאכל יחד, חמין, בוא נתפלל יחד, תנסה לקרב אותו, אולי יחזור בתשובה. וחי גוונה, תזמין אותו בצורה יותר טובה, ואז תחסוך את החילולי שבת. אבל להזמין אותו, להגיד לו, אני מזמין אותך הברית בשעה אחת במלון פלוני, זה בוודאי, אתה רומז לו שיסע בשבת, אתה יודע שהוא גר מחוץ לעיר, הוא יבוא במיוחד בשביל הברית. למה לך להזמין אותו? מי צריך אנשים כאלה בברית? מן הראוי שימנע מלהזמין אנשים מסוג זה. תמיד הכלל בדברים האלה, שב ואל תעשה עדיף. אמנם, בספר שבט הלוי של הרב אוזנר, הוא כותב לדחות את המילה ליום ראשון. גם האיגרות משה דן בנושא הזה ועוד. אבל, כפי שאמרתי, המציאות היא לא כמו שטוענים האיגרות משה וסיעתו, אלא יותר קרוב הדין למה שאומר הרב פרנק בהר צבי, וכדבריו פוסק גם בספר ציץ אליעזר. אמנם בספר שבט הלוי של הרב אוזנר הוא כותב לדחות את המילה ליום ראשון. גם האיגרות משה דן בנושא הזה ועוד. אבל כפי שאמרתי, המציאות היא לא כמו שטוענים האיגרות משה וסיעתו, אלא יותר קרוב הדין למה שאומר הרב פרנק בהר צבי, וכדבריו פוסק גם בספר ציץ אליעזר. יכול להיות שתהיה דוגמה נדירה מאוד, יהיה דבר נדיר, שכן נפסוק לדחות את הברית ליום ראשון. הדוגמה תהיה כך. האדם הזה, אבי הבן בעצמו, הוא אדם לא דתי ב-100% וגם לא חילוני ב-100%. אלא האדם שקורא את עצמו מסורתי. מה זה מסורתי? הוא לא נוסע בשבת, חלילה. הוא הולך לבית כנסת בשבת, אחרי זה הוא אוכל חמין, ואחרי זה הוא יושב לקרוא עיתון, הוא לא נוסע. אבל בגלל שקרה לו המקרה הזה ויש לו ברית ביום שבת, אם הוא רואה שחסר כאן בשולחן ערק או קוניאק, הוא ירוץ מיד להביא. ואיך יביא? ירוץ באוטו. כאן הוא אומר, מוכרחים, לא נעים. אחר כך יישארו בלי ערק, זה פיקוח נפש. אז האדם הזה, אתה יודע מראש, בגלל הברית, בוודאי שיבוא לידי חילולי שבת. בזה אתה עושה את החשבון, את המאזן, לא בשביל להציל אחרים. אתה עושה את המאזן בשבילו. ואם אמרנו קודם את דברי הגמרא, שאם האדם הזה ידביק את הפת בתנור, מיד חזר בתשובה, התירו לו לרדותה. אומרים לאדם חתו כדי שהוא יזכה, אז גם פה. אני אגיד לו שידחה את המילה ליום ראשון, כדי שהוא בעצמו יזכה, ולא יגיע על ידי חילולי שבת. שוב, אבל אם האדם הזה פושע רע בליעל, בלן אחי הוא נוסע ביום שבת, אם תגיד לו שהברית ביום ראשון, אז ביום שבת הוא ייסע לים, ייסע לכדורגל, איך הוא יכול בלי לראות את ביתר ביום שבת, אצלו זה עונג שבת, יותר חשוב מהכל, אז האדם הזה בלן אחי יחלל את השבת, אז למה לך לדחות את המילה? ולכן בכל הדוגמאות היום מה שמצוי, או רשעים לגמרי שבלן אחי נוסעים, או צדיקים לגמרי שבלן אחי לא ייסע. רק אם יהיה לך דוגמה יוצאת מן הכלל עם האנשים המשונים האלה שקוראים את עצמם מסורתי, רק אם האדם הזה יכול להיות שיהיה פסק לדחות את הברית ליום ראשון. יש לנו בעיה כאין זו ביהודים הנמצאים בעולם בגולה. פה בארץ זה לא מצוי, ברוך השם, כל מי שבא לכאן להתפלל, כולם באים ברגל, כל העדה, כולם קדושים ובטוחים השם. אבל מי שיצא לחוץ לארץ, יצא לאירופה, לארצות הברית, שם יראה מחזה מזעזע. רוב האנשים לצערנו באים ברכב. לא בבעיה, אלה שקוראים את עצמם רפורמים, קונסרבטיבים, זה אין על מה לדבר איתם. אלא אפילו אלה שקוראים את עצמם אורתודוקסים, אפילו אחי לצערנו רובם נוסעים ברכב ביום שבת. למה הוא נוסע? הוא אומר לך, אני הולך להתפלל בית הכנסת רחוק, הוא לא יכול ללכת ברגל. אם היה האדם הזה מפוקח, היה לו מעט יראת שמיים, אם היה בא לשאול חכם, היה חכם עונה לו כך, אין לך בית הכנסת בשכונה, אתה גר רחוק, תתפלל יחיד. תפילה במניין זה מצווה דרבנן. בשביל לעשות מצווה דרבנן הוא נוסע באוטו ביום שבת, עושה איסור דאורייתא, איסורי דאורייתא, בוודאי שהיה חכם אומר לו שלא יבוא לבית הכנסת. אבל הבעיה היא שהם לא שואלים את החכם. ואפילו אם החכם יגיד לו, הוא לא יבין מה החכם הזה רוצה ממני. למה לנסוע באוטו זה עוון? מה יש? איזה מלאכה זו? הוא לא מבין את זה בכלל. הם מסכנים שם עמי ארצות בצורה מדהימה. ולכן, משום זה, החכמים שותקים. החכמים לא מוכיחים אותם באופן אישי לומר להם שאתה עושה תועבה שאתה נוסע ביום שבת ובא לבית הכנסת ברכב. אלא ברוב המקומות, גם אם החכם הוא ירא שמיים וצדיק, ברוב המקומות החכמים שותקים ולא אומרים להם. זאת ועוד, הם באים לבית הכנסת עם הילדים. ואם האבא רשע, רע בליעל ונוסע ביום שבת, הוא חטא. הילד מה חטא מסכן? הילד הזה עדיין לא בגיל בר מצווה, ואולי ניתן להציל את הילד. לדבר עם האבא זה דבר כמעט אבוד. אין הרבה סיכוי להתמודד עם העניין ולהצליח. אבל הניסיון מראה שדווקא עם הילדים קל יותר להצליח. הם קודם מביאים אותם לתהילים, נותנים לו איזה ממתקים והילד נהנה ובא, או שלוקחים אותו למקהלה, יש לו תלבושת מיוחדת, והילדים האלה נהנים מאוד, ולאט לאט מסבירים להם את ערך שמירת השבת ודברים האחרים. דווקא הילדים האלה, הנוער הזה, הם הראשונים החלוצים שחוזרים בתשובה, ובאמת יש הרבה כאלה היום. ואחר כך שלב ב' הוא מחזיר גם את האבא שלו בתשובה, מסביר יפה לאבא, או שאבא הבין, אפילו אם לא הבין, מאהבתו לבנו הוא מוכן לשמוע הכל. כך הניסיון מראה בכל העולם. ולכן הרבנים מנסים להתמודד עם הבעיה, לא בהתקפה חזיתית, ללכת ולהשמיץ את האנשים האלה, לבוא ולהגיד להם, אתם רשעים, מחלל שבת בפרסייה דינו כגוי, אין לכם חלק לעולם הבא. אף אחד לא אומר דברים שכאלה, אלא מנסים יותר לעקוף את הבעיה, היינו על ידי קירוב הבנים, ואין דרך אחרת. אחרת, אם תאמר להם דברים כאלה, הם בכלל לא יבואו לבית הכנסת, לא בחול ולא בשבת, והילדים האלה לא ידעו בכלל מה זה בית כנסת, והילדים האלה חלילה יצאו לתרבות רעה, יתחתנו עם נוצריות. הבעיה היא לא של האבא, הבעיה היא יותר של הבן. ולכן משום זה, שם הרבנים מעלימים עין. אבל, אני מדגיש כל הזמן שמה, פה בארץ המצב הוא אחרת. ואספר לכם מעשה שהיה. לפני 25 שנים, באנו לתפילה ליום שבת, ובא לכאן איזה אדם שהיה לו אזכרה לאבא שלו, רצה לקנות מפטיר. האבא ידע שהאדם הזה לא דתי, לא שומר שבת. קרא לי הלל כהן, אמר לו, תגיד לו לאדם הזה, אם הוא רוצה לחזור בתשובה, רוצה לשמור שבת, הנה מה טוב, ניתן לו מפטיר מה שהוא רוצה, ואם לא, לא ניתן לו מפטיר. הלל לא היה לו אומץ להגיד לו, אז האבא קרא לי, איך תגיד לו כך וכך וכך? אמרתי, בסדר. הלכתי אליו, הוא ישב שם, ישב במקום ההוא, ישבתי לידו, זה היה לפני ברוך שאמר, אמרתי לו, שמענו עליך כך וכך, אם אתה רוצה לחזור בתשובה שלמה, על העיני ועל הרסי, איזה עלייה שאתה רוצה ניתן לך, אפילו בחינם. אבל אם אתה לא מוכן לחזור בתשובה, זה רק בגלל ההזכרה באת כאן, לא נוכל לתת לך עלייה. מחלל שבת בפרסייה, אי אפשר לתת לו עלייה. שמע את זה, אמר לי בסדר. אחרי דקה לקחת רגליים מהלך. פה בארץ אתה יכול ללכת איתם, איך אומרים, ראש בראש. אני מסכים איתך, בזה אתה יכול לומר, האדם הזה יודע, למד פעם בבית ספר דתי ויצא לתרבות רעה, אי אפשר ללכת איתו בכפפות משי. אבל שם, בחוץ לארץ, המצב הוא שונה. שם זה לא אחד כזה. שם אם הרב יעשה כך, הוא יישאר לבד עם המפתחות. זה לא חלילה שהוא מסכים, חס ושלום. אלא, פשוט מאוד, אין ברירה. צריך להבין את המציאות הנוראה שיש שם. זה כמו אדם חולה סרטן שלא יודע את מצבו החמור. הם מסכנים חולים מבחינה נפשית, והרב צריך להיות מציאותי, ובעיקר כדי להציל את הנוער. זו המחשבה העיקרית שלנו. ולכן, בעימות הזה, שום דבר לא תרוויח. רבותינו אמרו לנו, כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. והמציאות הראתה, ברוך השם, לך ותראה ברחבי העולם, יש רבבות ביותר מזה, נוער שחזרו בתשובה, והם באו ממשפחות שאין להם לחלוחית של תורה. רחוקים לגמרי. והילדים האלה, ברוך השם, הם שקרבו אחר כך את כל המשפחה, והם עושים חיל. הם שהולכים ומקרבים עוד כיוצא בהם. ולכן אי אפשר להרפות את הידיים של אותם החכמים ולומר להם, תשנו את הדרך, צריך לשנות את הטקטיקה, אלא תעשו כך, תעשו כך. אין מנוס, דרך אחת ויחידה היא זו שאמרנו, ולכן שם מעלימים עין. אם יבוא אדם וישאל, אסור לרב לעקם את האמת. החכם לא יכול להיות סוחר באותו רגע. אם אדם בא ושאל, אומר לו, יותר טוב שתתפלל יחיד בבית ואל תבוא לבית הכנסת באוטו. אבל המזל של הרבנים האלו בינתיים שהם לא צריכים לשאול. ולכן בגלל זה יש לנו את הכולה, כמו שאמרתי, להעלים עין, עד שלאט לאט יכירו את האמת. האמת הוא שחלק מהרבנים נמצאים כבר במצב טוב, שיש להם כבר יותר ממניין שומרי שבת. זה כבר הגיעו למצב פנטסטי, ואז הם כבר מעיזים לדבר על הבמה על ענייני שבת. כי בהתחלה כשבוחרים אותו לרב, הגבאים אומרים לו, תשמע, אין על מה לדבר. אם אתה רוצה לדבר על חילול שבת, פה כל הגבאים מחללי שבת, וכן הלאה. אתה רוצה לדבר על נידם, אין פה אפילו אחד שאשתו הולכת למקווה. אין על מה לדבר. אבל במשך הזמן, אם החכם הזה עובד בצורה נכונה, אחרי זמן מסוים הוא יכול להתחיל לדבר, וכשהוא מדבר ברבים זה יותר קל. כשאדם מדבר באופן אישי להוכיח אדם, זה פוגע. אבל כשהוא לא מדבר באופן אישי, זה קל יותר. למה? אמנם הרב אמר דברים קשים כגידים, אבל כל אחד אומר, הרב לא התכוון עליי, בטח הוא התכוון על השני. התוספות שם בשבת ד', התוספות שואלים מהגמרא במסכת עירובין בדף למד ב'. הגמרא שם אומרת, אדם שנתן לעם הארץ פירות. נתתי לו סל מלא פירות במתנה. אחרי שהאדם הזה הלך, אני נזכר. אני עדיין לא הפרשתי תרומות ומעשרות מהפירות האלה. זה טבל, אסור באכילה. שכחתי להפריש. היום אין לך בעיה, היום אתה יכול לתלפן לו מיד כשהוא יגיע לבית, תשמע, הפירות האלה טבל, אל תאכל, עד שתפריש. אבל אז בזמנם לא היה טלפון, האדם הזה כבר נסע, איפה אני אראה אותו? העצה האחת ויחידה היא להפריש מיד במקום תרומות ומעשרות. אני אפריש על הפירות שלו. אמנם, יש איסור דרבנן להפריש על פירות שאינם לפניו. זה נקרא בלשון חכמנו, אסור להפריש ולתרום שלא מן המוקף. אפילו אחי, אני אעשה איסור דרבנן קל שאתרום ואפריש שלא מן המוקף, כדי להציל את אותו העם הארץ מאיסור חמור מעוון אכילת טבל. שואלים את התוספות, למה? הרי אמרנו ההלכה היא, אין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברך. איך אני אעשה את האיסור הזה ואתרום ואפריש שלא מן המוקף כדי להציל אותו מטבל? שיוכל מה שיהיה יהיה, שילכו לעזאזל, העיקר אני לא אעשה איסור. תרצו התוספות, שם אני הייתי אשם בדבר שנתתי לו את הפירות. העוון נגרם בגללי, ולכן אני חייב גם להציל אותו. פה לא אני אשם שהרשע הזה ידביק את הפת בתנור. אני לא אשם בדבר, הוא אשם שידביק את הפת בתנור, לכן הגמרא מסכמת ואומרת שאין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברך. יש עוד תירוץ בתוספות, והנפקא מינה בין התירוצים במה שמרן כותב לקמן בסימן ש"ו סעיף י"ד. אני קורא את לשון מרן, מי ששלחו לו שהוציאו ביתו מביתו בשבת להוציאה מכלל ישראל, מצווה לשום לדרך פעמיו להשתדל בהצלתה, ויוצא אפילו חוץ לשלוש פרסאות, והיא לא באה בדין גוזרים עליו. בדין הזה דן הרשב"א. הוא מביא את התירוץ של התוספות שאמרו, יש הבדל. אם אני גרמתי לו תקלה ומכשול, נתתי לו פירות טבל, אני גם חייב להציל אותו. ואם לא, אם לא אני גרמתי לו תקלה, אני צריך להיזהר לא לרדות את הפת. לפי זה אומר הרשב"א, פה האבא הזה הוא לא גרם לביתו. שום דבר הוא לא גרם לביתו שתצא מכלל ישראל, אלא באו וחטפו אותה. ולכן הוא מצדד לומר שאין לו היתר לחלל עליה שבת כדי להצילה. אבל מרן לומד מהתירוץ השני של התוספות שם בשבת ד' ערובין למתת גיטין ממא, בכולם התוספות הדגישו ואמרו שיש הבדל אם האדם הזה פושע ואשם או לא. שם האדם הזה שהדביק את הפת בתנור, הוא פושע, הוא נבל, איך אתה עושה דבר כזה בשבת? לכן אני לא חייב להציל אותו. זה כמו אדם שהלך והתאבד, אבל מה שאין כן פה, הבת הזו מסכנה לא אשמה. באו וחטפו אותה. ולכן המסקנה של מרן היא שמותר לו לאבא הזה לחלל עליה את השבת, אם האבא הזה הוא חסיד, הוא לא רוצה, אומר מרן, ואם לא בעה, אז גוזרים עליו הבדין שאלך, שלחים אותו בכוח. לפי זה נבין גם את המציאות של ימינו. אדם ששלח את בנו או את ביתו לבית ספר ממלכתי לא דתי, והאדם הזה נוסע לחוץ לארץ במוצאי שבת. מוצאי שבת אני לא אוכל לפגוש אותו. בא איזה אדם ביום שבת בבוקר, אומר לי, תשמע, אתה יש לך השפעה עליו, הוא מאוד מאוד מעריך אותך, מעריץ אותך, אם אתה תדבר איתו, הוא ישנה את המצב הזה, וישלח את בנו במקום בסדר ממלכתי, ישלח את בנו לתלמוד תורה. טוב, אני מוכן לדבר איתו, אבל עכשיו זה שבת. אני אסע מוצאי שבת. אומר לך, לא, מוצאי שבת זה מאוחר, הוא צריך לנסוע דחוף, הלילה כבר הוא טס. לפי דברי מרן פה יוצא הפסק הוא, אני חייב לנסוע מיד ביום שבת כדי ללכת ולהגיד לו את ההלכה הזו, אתה חייב לשלוח את הילד רק לתלמוד תורה, להסביר לו את חשיבות העניין, כי גם זה ממש הצלת נפשות, כי גם שם מוציאים אותו מכלל ישראל. פה הקהל ברוך השם, כל העדה כולם קדושים, אין להם אפילו מושג מה זה בית ספר ממלכתי. אבל לצערנו המצב שם נורא והיום, קשה לדמיין איזה מין עיוותים נוראים יהיה שם, ואיך הם מוציאים את הילדים של עם ישראל לתרבות רעה. והדוגמה האחרונה, הגזירה האחרונה שבאה בשנה האחרונה, על המפגשים בין ילדי ישראל לבין בנות הערבים, זה הסמל והדוגמה. המציאות היא נוראה, יש שם כל מיני תועבות, שקשה לדבר עליהם בבית הכנסת במקום קדוש כזה. לומדים שם תנ"ך, גם את זה לומדים בצורה מסולפת, בצורה מעוותת, בהלוואי שלא היו לומדים את התנ"ך הזה. לא אני אומר את הדברים האלה, אלא החילונים, מהם ובהם, אחד מחברי הכנסת של המערך, הראל, הוא צועק על הדברים האלה, אומר, לא מלמדים תנ"ך בצורה נכונה. אומר, אני הייתי ילד, למדתי תנ"ך בצורה יפה, בצורה נכונה, בצורה אמיתית. היום מסרפים את זה, אפילו הם צועקים, אבל נבון גם להם לא עונה. אז ילד שלומד בבית ספר ממלכתי, מה יצא ממקום כזה? אתה חושב שהוא יהיה שם למדבר צדיקים? מה יעשה אותו הבן ולא יחטא? בוודאי שהילד הזה יגדל, יהיה שורש, פורי ראש ולענה, יאכל נבלות וטרפות, יחלל שבת, יעשה את כל התועבות שבעולם. שם אומרים לו הכל מותר. ואם המורה שלו עושה את כל התועבות, למה שהוא יהיה שונה? למה אתה רוצה ממנו שהוא יהיה הצדיק בסדום? ולכן אנחנו יודעים, לפי המציאות שאנחנו רואים, ילד שלומד שם, בוודאי שיהיה פושע, יהיה רשע, יהיה בליעל. מי שיציל אותו, יוציא אותו מבית ספר כזה, יעביר אותו לבית ספר טוב, האדם הזה הוא ממש מציל נפשות. ולכן ההלכה למעשה, שאותו האדם שיש לו השפעה, חייב לנסוע ביום שבת, כדי להציל את הילד. אבל המצווה לא מתחילה ונגמרת רק בשבת. אם אפשר לנסוע כעת, יסע כעת. אל תחכה עד יום שבת. ברור הדבר שהמצווה קיימת 7 ימים בשבוע. אני המחשתי, הבאתי דוגמה שבמקרה נודע לי רק ביום שבת ואין זמן אחר. רק בשבת אפשר להציל את הילד הזה, זה נקרא ממש פיקוח נפש. לא אומרים בדבר הזה, למה שאני אעשה עוון? למה שאני אסע בשבת? אין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברך. אבל הילד הזה מסכן מה השם? שם הדוגמה אין אומרים לאדם חטא, כי האדם ההוא היה פושע שהדביק פת בתנור, הוא אשם. פה הילד הזה מסכן מה השם שנולד לאבא ששלח אותו לבית ספר כזה. כיוון שהילד לא חטא, זה דומה בדיוק לדוגמה של מרן, ולכן יש עליך חובה אפילו בשבת לנסוע כדי להציל את אותו הילד. מכאן נבין עד כמה הדבר חשוב שכל אדם ואדם ידבר עם חבריו, ידידיו, ויסביר להם את חשיבות העניין. וברוך השם, עם ישראל יש לו אוזן קשבת והדברים מועילים. לכן כל אחד ואחד מאיתנו חייב בדברים האלה, זו הלכה פסוקה בשולחן ערוך שאפילו לחלל שבת על זה אנחנו מחיילים. כי הרשב"א שניסה לטעון אחרת, הוא לא אמר את הדברים בסכינה חריפה, אלא הוא אמר ועדיין הדברים צריכים בירור. ולכן מרן לא חשש את דברי הרשב"א, אלא פסק כמו התירוץ השני של התוספות, ואלא ההלכה מרן אומר, שמצווה לשום לדרך פעמה להשתדל בהצלתה, ולכן אם הוא לא רוצה גוזרים עליו הבדין. יבוא האדם הזה ביום ראשון יבוא לחכם ויבכה, כבוד הרב, אני נסעתי בשבת, כך וכך היה המעשה, תן לי תיקון. פה האדם הזה הלך להציל נפשות, אז מה שהוא נסע בשבת זה היה פיקוח נפש. על מצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם צריך תיקון? שמענו תיקונים על עבירות, לא על מצוות. לכן אם הוא יבוא לחכם, החכם יגיד לו, חס ושלום, אין תיקון. תלך ותמשיך בעבודה הזו, גם בחול, ותשתדל להציל נפשות, לקרב את עם ישראל לאבינו שבשמיים. במתק שפתיים, בלשון יפה, אתה לא מיד יכול לצעוק עליו ולהגיד לו, אתה פושע, אתה עושה כך וכך, אתה שורף את הבן שלך. במילים חריפות, הדברים לא יועילו הרבה וגם לא קצת. אם האדם הזה דיברו איתו פעמים רבות והוא לא רוצה לשמוע, אסור למנות אותו לשום תפקיד ציבורי תורני. כגון, אם האדם הזה רוצה להיות חזן או רוצה להיות גבאי, אסור למנות אותו אדם כזה ששולח את הילדים שלו לאותם הבתי ספר. לא רק אם הוא עדיין לא נבחר ורוצים לבחור אותו, אלא אפילו אם האדם הזה חזן 20 שנה כבר, הרבה שנים, מדיחים אותו מיד. חזן שמודח, אם מפטרים חזן לפי ההלכה, צריך לשלם לו פיצויים. פה אם מפטרים אותו בלי פיצויים, בלי שום דבר. כי הוא אשם בדבר הזה. איך אדם כזה ששולח את הילדים שלו למקומות כאלה, יהיה פה חזן? עליו יאמר מה שאמר הנביא בירמיה פרק י"ב, נתנה עליי בקולה על כן סנטיה. אדם כזה פושע שולח את הילדים שלו לשם, איך אפשר לקבל דבר כזה? אפילו אם הוא אומר לך תירוץ, אני מוכן, אשתי לא מוכנה. מה זה אשתי לא מוכנה? ממתי הוא שואל את אשתו בדברים כאלה? אם אשתו תיקח $1,000 תקנה שמלה יקרה, הוא ישתוק לה? אבל על זה לשרוף את הילד זה מותר? אין דבר כזה. אלא, אם יש בעיה טכנית, אשתו לא רוצה, אפשר להשפיע עליה. אם הוא ישתף פעולה, אפשר שגם היא תבין את האמת. זה לא קשה. אבל בדרך כלל אלה הם תירוצים. הוא לא רוצה להגיד לך את האמת, אז הוא מאשים את אשתו. היה מקרה כזה פעם, ואני הבנתי מה יש כאן, אני הפתעתי אותו, באתי לבית לשם. התחלנו לדבר, אשתו התחילה לעזור לי. אז אני רמזתי לו, אני אומר לו, אתה רואה, אנחנו כבר בקואליציה טובה. איך אתה מאשים אנשים, מוציא שם רע, מאמשו אותו מהכסף? אז לא הייתה לו ברירה, הוא נלכד במלכודת, ואז היה מוכרח להעביר אותו למקום טוב. פעם אבא סיפר לנו שהוא היה באיזה חתונה של איזה תלמיד חכם. ישב שם באותה חתונה, ישב איזה אדם, אדם מכובד, עשיר גדול, היה לו הון עתק האדם הזה, יושב ונאנח, בלי מצב רוח. בהתחלה אבא פחד לדבר איתו, אולי קרה לו איזה אסון, אולי יש משהו. עוד הנחה ועוד הנחה, כאן התזמורת מנגמת, כולם רוקדים וזה נאנח. אבא התקרב אליו, שאל אותו, מה קרה לך? מה יש? מישהו חולה אצלך? נעשה מי שברך? אמר לו, לא, אגיד לך את האמת, ברוך השם כולם בריאים. אבל אגיד לך את האמת, הילד של חברי זה, שהלילה התחתן, ברוך השם אתה רואה איזה חמד בחורים, הוא למד יחד עם הילד שלי. יש לי ילד אותו גיל, למדו יחד בגן, עד גיל מסוים. אבל תראה את הילד הזה, תראה האדם הזה זכה, ולא אני לא זכיתי. אבא שאל אותו, נו, איפה שלחת אותו? למה לא זכית? אמר, אני רציתי שיהיה לו השכלה, שיהיה לו רמה גבוהה. לכן, שלחתי אותו שילמד בגימנסיה רחביה. שם יהיה לו השכלה גבוהה. ובאמת, הוא הלך לשם והצליח. אחרי זה המשיך באוניברסיטה. אבל עם הפרחחים שם, הוא התחיל לעשן חשיש, והתדרדר, הלך מדחי אל דחי. היום הוא נרקומן. איפה הבן שלי נמצא עכשיו? ואיפה הבן הזה? על זה אני נהנח. ואבא ענה לו, משל למה הדבר דומה? אדם הלך וזרע בתחילת השנה שדה מלאה בצלים. חברו לא רצה בצלים, הלך, הביא שתילים יפים של שושנים ורדים, ובחלקה השנייה נטע את השושנים האלה. באו אחרי כמה חודשים, והאדם הזה מגיע לחלקת השדה שלו, מריח את הריח המסריח של הבצלים האלה, כולו שר וזועף. שואל אותו חברו, למה אתה עצוב? מה קרה? הנה, השדה שלך ברוך השם מלאה. היה השנה הרבה גשם. אומר לו, תראה אצל חברי, תראה איזה שושנים, איזה ריח ניחוח. ותראה אצלי, יש בצלים מסריחים. אמר לו, שותה, אתה זרעת בצלים, אתה רוצה שיצמח לך שושנים? מה שאתה זורע, אתה קוצר, זהו זה. ואם האדם הזה שולח את בנו למקום כזה מושחת, אז בוודאי שאת מה שהוא זורע, הוא יקצור חלילה אוכל פירותיהם בעולם הזה, ויראה את הבן שלו מנובל, פושע ומושחת. אם אתה שולח אותו לישיבה, מנעו ביניכם מההיגיון והושיבו בין ברכת תלמידי חכמים. ולכן כל אחד ואחד ישתמש בתחמושת הזו כדי לרכך את אותם האנשים, כדי לקרב את עם ישראל לאבינו שבשמיים. אני קורא סימן רש נון דלת סעיף זין. בתנורים שלנו שאין בהם רדיעה מותר להוציא יותר משלוש סעודות בסכין או בשום דבר שיתחוב בו. מכל מקום לא יוציא ברחת משום דמחזק עובדין דחול. הזכרנו אמש שאסור מדרבנן לרדות את הפת. רדיעת הפת ביום שבת מתוך התנור אסור. לא רק להוציא במרדה יש איסור דרבנן, אלא גם להוציא את הלחם ברחת גם היא אסורה. גם זה נראה כמעשה חול וגם את זה אסרו חכמנו. אבל אם האדם הזה הכניס את הלחם וקרמו פניו כבר לפני השקיעה, לפני כניסת השבת כבר היה קרימת פנים, הוא רוצה כעת להוציא את זה לא במרדה ולא ברחת, אלא יש לו סכין ארוכה, לוקח את הסכין של הלחם, סכין ארוכה, וגורר בה את הלחם, בזה הדבר מותר לכתחילה, בזה אין איסור. לא ימלא אדם כדרה עססיות ותרמוסין וייתן לתוך התנור בערב שבת סמוך לחשיכה, מפני שדברים אלו אינם צריכים בישול רע ודעתו עליהם לאוכלם לאלתר. מפני כך, אף הפי שלא נתבשלו כל עיקר, הרי הם כשאר תבשיל שהתחיל להתבשר ולא נתבשר קוצר כל שאסור להשוותו בו הדין לקירה וקופח. אגב, כשאינן גרופים וכתומים ואפשר לחטות ואם עשה כן, אפילו בשוגג אסורים למוצאי שבת עד כדי שיעשו. למדנו למעלה בסימן רש נון ג' סעיף א' שאסור לאדם להשהות אוכל שיתבשל קצת על האש מחשש שמא יחטא בגחלים. הגמרא מביאה דוגמה נוספת לגבי קטניות. האדם הזה רוצה לבשל לשבת תורמוס וכיוצא בזה, מניח את זה כמה דקות לפני כניסת השבת. גם בזה יש חשש שמעבור לחטות בגחלים ולכן הדבר אסור. אלא אם כן, אתה מכסה את האש, אם תהיה האש גרופה או כתומה, רק בזה הדבר מותר. הלאה וכי, אם לא עשה כן, קונסים אותו שאפילו בשוגג לא יהנה מזה עד מוצא שבת כדי שיעשו. הגמרא ממשיכה שם ואומרת, כיוצא בו לא ימלא חבית של מים וייתן לתוך התנוע ערב שבת עם חשיכה, ואם עשה כן, אסורים למוצא שבת בכדי שיעשו. אדם שרוצה שיהיה לו מים חמים לשבת, ירתיח את המים לפני כן. אבל אם הוא שם את זה כמה דקות לפני כניסת השבת, בזה הדבר אסור. גם כאן חיישנן, ירצה האדם הזה לשתות כוס תה, והמים עדיין לא רדחו, ילך ויחטא בגחלים כדי שיהיה לו מה לשתות. אבל הזכרנו כבר אמש את הסברה של הרב הורוויץ ובאר יצחק, שכל זה בגחלים שצוברים אפר. אבל נפט, גז וכיוצא בהם, דבר שלא צובר אפר, בזה אין את החומרה הזו. ולכן, גם אם נאמר שלכתחילה מן הראוי שכל אדם ישתדל להרתיח את המים ביום שישי, אבל בדיעבד, אם לא ירתיח אותם ביום שישי והליח אותם על הגז, וזה רתח רק בשבת, בדיעבד יהיה מותר להנות מזה, ואין כאן את הכנף, מה שכתב מרן שאסורים למוצאי שבת בכדי שיעשו. כל הכנף שכתב מרן, מרן מדבר בדוגמה של גחלים. פה זה לא דוגמה של גחלים, ולכן כאן הדבר שונה וקל יותר, ולכן בזה הדבר מותר. אני עובר לסימן רש נון ה' סעיף א', אין עושין מדורה מעצים סמוך לחשיכה, עד שיציד בהן האור בעניין שתייה של הבת עולה מאליה בלי סיוע עצים החיים. אם הוא עץ יחידי צריך שיוחז האור ברוב עוביו או ברוב היקפו. ואם לא הודלקה כל כך, אסור להנות בה בשבת, גזרה שמייחטא בה, ויניד העצים כדי שתעלה השלהבת. וכשהודלקה כשיעור יכול להתחמם כנגדה בשבת, ולהשתמש לאורה בין אם הוא על גבי קרקע או על גבי המנורה, ואפילו היא מדברים שאין עושים מהם פתילה בשבת. גם הדין הזה שמרן מפרט כאן, אלה הם דברי הגמרא בשבת יוטט, אדם שרוצה להדליק מדורה, יש לו חובה להקדים. תלך ותדליק את המדורה הזו ב-4:30, שעת כניסת השבת כבר תהיה השלהבת עולה מאליה. ואם אין לו הרבה עצים, אלא דורש אלוהים מאיזה גזע של עץ, צריך שהגזע הזה יתלקח יפה ברוב עוביו וברוב היקפו. רק בצורה כזו יהיה הדבר מותר. הלאה וכי, אם האדם הזה רק שם את הניצוץ ביום שישי, ולאט לאט זה הולך ומתגבר בשבת, בזה הדבר אסור, גזירה שמייחתה בגחלים. הדרך הוא כשמדליקים מדורה, לפעמים המדורה לא דולקת טוב. מקום אחד יש יותר מדי עצים, וזה מעשן, מקום השני יש מעט מדי, אז הדרך בחול, לוקחים קרש ארוך, עוד, ומחתים בגחלים. יעשה כן גם בשבת, יבוא לידי איסור מבעיר, איסור דאורייתא. ולכן התנאי של חכמנו הוא שידליק את המדורה מוקדם. נפקא מינה לחיילים שנמצאים בצבא, לפעמים יחידות חי"ר נמצאים בתקופת הקיץ, הסתיו, נמצאים על פני השדה. בלילה מתחיל להיות קר, ולכן הם מדליקים מראש, מערב שבת, מדליקים להם את המדורה. אין שום איסור להדליק מדורה, כיוון שהם עושים את זה ביום שישי בוודאי שמותר. בתנאי שיקדימו קצת, כדי שלא יבוא לידי חשש איסור מבעיר בשבת. ואז אם האדם הזה ידליק ביתר, אם הוא רוצה לשבת ליד המדורה להתחמם, מותר. או שהוא רוצה לקרוא לאור המדורה הזו, יש להם עירוב, נניח את השטח של המחנה שם, הם הקיפו בעירוב טוב, אז גם כן יהיה מותר. לפעמים יש שם באזור טנקים, אתה יכול לקשור את החוט בין קנה תותח לקנה תותח אחר, אתה יכול לקשור ביניהם, וזה יכול להיות עירוב טוב. אם יש שם אדם שיודע קצת הלכות, בעל יוזמה, יכול לעשות להם עירוב. ואז הם עושים גם את המדורה, אז מותר לו לטלטל ספר. רוצה לקרוא שניים מקרא ואחת תרגום, והמדורה מאירה יפה, לוקח את הספר שם וקורא, אין כאן גזירה שמייתה, מה שאסרו חכמנו בקריאה לאור הנר שמייתה, לא שייך כאן במדורה, כי המדורה יש לה אור נפלא, מאירה מצוין, ולכן יהיה מותר. יש אומרים שבפחמין אפילו לא נייחס בהם האור אלא כל שבוע, שרם, לפני שהם דולקים והולכים. יש מחלוקת בין הרמב״ם ורבנו ירוחם איך להסביר את המשנה בשבת כף. המשנה שם מסיימת בדברי רבי יהודה. רבי יהודה אומר בפחמין כל שבוע. זאת אומרת, כל התנאי שאמרנו צריך שידליק את המדורה מוקדם עד שתהיה השלהבת עולה מאליה, זה דווקא בעצים. פחמים זה לא כך. הפחמים, אתה שם את הניסות, וזה בוער מיד, הכל נמשך ובוער בצורה נפלאה, ולכן לא צריך להקדים, להדליק את זה כל כך מוקדם, גם אם תדליק את זה מאוחר, יהיה מותר. השאלה היא, דברי רבי יהודה הם מוסכמים, והוא בא לפרש את הנקמה, או שיש מחלוקת. לפי הרמב״ם יש מחלוקת, ואין הלכה כרבי יהודה. לפי רבנו ירוחם אין מחלוקת. כותב עולת שבת בדעת מרן, מרן אמנם כתב יש אומרים לרמוז, שרבנו ירוחם לא מוסכם בדבר הזה, יש חולקים, אבל דעת מרן להלכה ולמעשה כדברי רבנו ירוחם. ולכן אם האדם הזה מדליק את הפחמין, לא צריך שתהיה שלהבת עולה מאליה. אפילו אם בא ברבע לחמש הדליק את זה, ולאט לאט זה רק דולק, אפילו אחי יהיה הדבר מותר לך תחילה. מדורה של זפת ושל גופרית ושל קש בגבבה, אפילו לא אחז בהם האור, אלא כלשהו שרה. וכן מדורה של קנים וגרעיני תמרים כשהם מפוזרים, היינו, אם האדם הזה רוצה להדליק מדורה של זפת וגופרית, הדברים האלה נשרפים מהר מאוד. אתה שם את הניצות והלהבה מיד עולה אחרי כמה דקות. ולכן בזה אין חשש שיחטא. לפי זה, אדם שיש לו תנור נפט, הוא רוצה להדליק לשבת את התנור הזה, רבע שעה או חצי שעה קודם הוא פתח את הכפתור, והפתילה של התנור הזה ספגה הרבה נפט. האדם הזה בא, מדליק את האש, שם את הגפור שם, מיד שם על זה את הראש של התנור, זה בוער יפה מאוד. מיד זה מתלקח מהר, אפילו אם הוא שם את הניצוץ והלך, לא צריך לחכות עד שתהיה שלהבת עולה מאליה, כי כאן אתה יודע, עם הנפט זה בוער יפה. מרן התיר בזפת, קל וחומר בנפט, שזה דולק יותר יפה. אבל אם האדם הזה לא פתח את הכפתור לפני זה, והפתילה שלו לא ספגה נפט. הוא בא, מדליק את זה, וזה מתחיל לעשן, ואז הוא צריך לשחק עם הכפתורים, ומי יודע אם לא יגיע חלילה לספק חילול שבת. ולכן מן הראוי לך תחילה להקדים, היינו שיפתח את הכפתור הזה זמן רב לפני כן, בשעה שיבוא להדליק, הפתילה כולה ספוגה נפט, הכל ידלק בצורה יפה, בצורה טובה, ובזה לא יבוא לידי חשש של חילול שבת. אני עובר לסימן רש נון וב סעיף א'. כשהיו ישראל ביישובן, היו תוקעין בערב שבת שש תקיעות, כדי להבדיל את העם מן המלאכה. הגהה, ונהגו בקהילות הקדושות, שכלשהו סמוך לשבת כחצי שעה או שעה, שמחריב שליח ציבור להכין עצמן לשבת, והוא במקום התקיעות שבימיהם, וכן ראוי לנהוג בכל מקום. הגמרא במסכת שבת בדף למדה, הגמרא אומרת, כשעם ישראל היו בארץ ישראל, היו מודיעים על כניסת השבת על ידי תקיעת שופר. זה לא דין שהיה אז ולא שייך לנו. זה בימים ההם, בזמן הזה, עתו רק להם היה נכנס השבת, והיו צריכים לדעת את כניסת השבת בתקיעה. לנו לא שייך הדבר? אנחנו לא צריכים לדעת שנכנס לשבת כדי שנפרוש ממלאכה? גם לנו שייך הדבר הזה. אלא מאי? בחלק גדול מהגלויות ביטלו את התקיעה הזו מפחד של אומות העולם. כך אומר הגאון רבי חיים פלאצ'י, כי בזמנם לפני 2000 שנה, האסיפה של העם למלחמה הייתה על ידי השופר. היו תוקעים בשופר, ובזה היו מארגנים את האנשים למלחמה. לכן היו פוחדים שיעלילו עלינו הגויים שאנחנו מתארגנים למלחמה, לכן ברוב המקומות הפסיקו עם זה. היו איזה קהילות שהיו ממשיכים בתקיעת השופר עד הדור האחרון ועד בכלל. נניח בתוניס, בג'רבה, היו תמיד תוקעים בשופר בכניסת השבת, והגמרא מפרטת מתי היו תוקעים. היו 6 תקיעות. תקיעה ראשונה 45 דקות לפני השקיעה. תקיעה שנייה 40 דקות לפני השקיעה. התקיעה האחרונה 30 דקות, חצי שעה לפני השקיעה. ומיד אחרי שתקעת התקיעה השלישית, שוהה כדי לצלות דג קטן, תוקע ומריע ותוקע ושובט. למה צריך לתקוע 3 פעמים? לא מספיק פעם אחת לעשות תו אחד ולגמור? אלא בתקיעה הראשונה שהיה תוקע 45 דקות לפני השקיעה, היו שומעים את התקיעה הזו האנשים שנמצאים בשדות. וזה היה הסיסמה שכולם יניחו מיד את המחרשה והמגל, כולם מיד מתארגנים לבוא, מיד כולם רצים לכניסה של העיר ונכנסים כולם ביחד. למה כולם ביחד? שלא יהיה חשד מראית העין, זה בא, זה לא בא, אלא כולם באים ביחד. ה-40 דקות לפני השקיעה זה כדי לסגור את החנויות. היה סוגר את החנות כדי ללכת ולהתארגן, להתכונן לקראת שבת. 30 דקות לפני השקיעה כדי שיכינו כבר את הנרות, להדליק את הנרות, להתארגן להכנות האחרונות של השבת. היום במקום השופר, ברוך השם, יש לנו את הצופרים, הם שמאותתים ומשמעים לנו, מבשרים את כניסת השבת. ההזעקה הזו, אז הם שמודיעים לנו, והם באמת כך עושים. 45 דקות קודם השקיעה יש לנו את ההזעקה הראשונה, אנחנו שומעים כל זה כדי שבאמת האנשים יתארגנו. אלא מאי? דבר אחד, המציאות השתנתה קצת, היינו לגבי בעלי החנויות. בזמנם השיטה של החנויות הייתה כך, נניח יש לי 3 חדרים, אני עושה חדר אחד מהבית, עושה את זה חנות. ברגע שאני סוגר את החנות ואני רוצה להכין לשבת, להחליף את הבגדים, אני יוצא מהחדר הזה, נכנס לבית וזהו. לכן היה מספיק 40 דקות לפני השקיעה, היה מספיק לסגור את החנות. אבל היום בזמן הזה המציאות אינה כן, אלא היום בזמננו, אם האדם הזה יסגור את החנות 40 דקות לפני השקיעה, עד שיסגור, עד שיגיע לביתו ועד שיחליף את הבגדים, ייכנס לשבת. ספק אם יספיק האדם הזה להתפלל מנחה. קל וחומר שמנחה בציבור אין מה לדבר שכבר הפסיד, אין על מה לדבר. לכן זה יותר מדי מאוחר. אלא הדוגמה שהגמרא אמרה כדי לאסוף את העם מהשדות שיבואו מיד, שייכת לפחות לגבי בעלי החנויות, ולכן יודיע לכולם, אני סוגר את החנות ב-4:30. מי שרוצה לקנות משהו שיבוא ב-2, ב-3, אני עדיין פתוח. ולא יסלח לאף אחד, לא יאמר, זה מתחנן שאני אתן לו סרדין לכבוד שבת, אין, יהיה קשוח. כבר בארבע ורבע יסגור את החנות שלא ייכנסו אנשים חדשים, כמו שעושים הבנקים. גמור עם הקליינטים שיש לו שם, ייתן להם מה שרוצים, יעשה איתם חשבון, ארבע וחצי הוא פותח את החנות ויוצא אחד איתם הביתה לחיים טובים ולשלום, לפחות 45 דקות לפני השקיעה שהאדם הזה יצא לדרכו. המנהג של אחינו האשכנזים בירושלים להדליק את הנרות 40 דקות לפני השקיעה. על המנהג הזה העידו הגאון רבי חיים נאה בספרו קצות השולחן, בספר שביתת השבת, וכן הרב טוקשינסקי, וכל הלוחות נמשכו בעקבותיהם. אבל לנו לדידן אין את המנהג הזה. כמו שאמרתי בשם פתח הדביר, התקיעות האחרונות היו חצי שעה לפני השקיעה, זאת אומרת שהיה אפשר להמשיך לעבוד גם אחרי הזמן הזה של 40 דקות לפני השקיעה. לנו לא היה מנהג כזה. מה שכתב כף החיים 40 דקות, הוא התכוון על סגירת החנויות, הוא לא התכוון על הדלקת הנרות. ולכן מה שמנסה הרב טוקשינסקי להסביר בדברי כף החיים, כאילו גם לנו לספרדים היה מנהג כזה, זה לא מדויק. אבא העריך בנושא הזה ביביע עומר חלק ה, והמסקנה שלו היא שלנו מותר לך תחילה להמשיך ולעבוד גם אחרי הזמן הזה. לכן אם האדם הזה בארבע וחצי עדיין לא גמר את המלאכות ורוצה להמשיך, אם זה בספונג'ה או בדברים אחרים, מעיקר הדין הדבר מותר. לכמה נראה ברס המחלף מה שמסכם הגאון רבי חיים פלאצ'י. 20 דקות לפני השקיעה זה הזמן שצריך האדם לקבל על עצמו תוספת מחול על הקודש, וזה מה שראוי לעשות לכל אדם ואדם. אבל 40 דקות האלה אין עלינו את החובה האמורה, זה דבר שנהגו בו אחינו האשכנזים, זה מנהג טוב לאדם שרוצה לגמור מהר. אם הוא מודיע לאשתו גומרים 40 דקות קודם, אז לפחות יהיה לו 2 דקות בסוף לנשום אוויר. ככה יעבדו עד השנייה האחרונה, המעביד ימשיך להעביד אותו קשה, טוב מי שרוצה את החופש למה לגמור מהר. אבל אין זה דין אלא חסידות בלבד, מעיקר הדין הדבר מותר, גם אם הוא ממשיך אחרי ה-40 דקות הללו. למדנו למעלה בסימן רש נון א' שאדם שעובד אחרי שמגיע זמן מנחה קטנה לא רואה מאותה המלאכה סימן ברכה. יעבוד יעבוד ולא יראה מזה חר. לכן בשביל מה לא לעבוד? מה יצא? מה העבודה הזאת לכם? לכן ב10:50 תגמור את הכל ותתחיל להתארגן להגיע הביתה, שיבוא לבית, יתרחץ במנוחה, יתכונן לשבת, ילבש בגדי שבת, ואם יישאר לו כמה דקות זמן, זה לא עוון לעזור ולהכין לכבוד שבת, זה רק מצווה כמו שכתוב בשבת קופיות ת. ולכן ישתדל להקדים ככל האפשר. וכדאי לעשות את מה שאומר הרמה, שזמן מסוים לפני השקיעה יכריז השליח ציבור שיכינו את עצמם לשבת, ולא רק זה, אדם שהולך בדרכו מביתו לבית הכנסת, עובר ליד איזה חנות, כדאי לזרז אותם שישתדלו לסגור את החנות מיד בזמן. המגן אברהם על המקום מעורר את המכשלה שאנשים רבים נכשלים ולא סוגרים את החנות בזמן. גם הבאר היטב העתיק את לשונו ואמר שפעמים רבות בא איזה אדם חשוב ובעל החנות מתבייש להגיד לו, תסתלק מהחנות שלי, אני רוצה ללכת להכין לשבת. והוא ממשיך, נמשך המסע ומתן, לפעמים הביזנס ממשיך גם אחרי כניסת השבת, והעבירה היא לא רק על האדם הזה, אלא גם על המנהיגים של הדור, מדוע הם מחרישים ושותקים. והסימם בראשיכם, לא כתוב והסימם בחיריק עם יוד, אלא חסר יוד, דרשו רבותינו את המילה הזו במקום והסימם והשמם בראשיכם, האשמה היא על ראשי העם, מדוע לא מזהירים בדבר הזה. ולכן כל אדם ואדם שהולך בדרכו מביתו לבית הכנסת בתפעי מנחה, אם הוא עובר ליד תחנת דלק, ליד חנות וכיוצא בזה, ישתדל לזרז אותם שיסגרו מיד את החנות. אומר המשנה ברורה, אדם שעושה כן, כך דרכו בכל יום שישי, הוא הולך ומזרז את בעלי החנויות לסגור, האדם הזה נקרא מזכה את הרבים לאביהם שבשמיים, ויזכה עבור זה לבנים גדולי ישראל. היסוד של המשנה ברורה, מניין לו שבשביל מצווה כזו זוכים לשכר עצום כזה, זוכים לבנים גדולי ישראל. הראיה היא ממה שהגמרא מספרת על אביו של שמואל הנביא אלקנה. היה מקיים תמיד את מצוות העלייה לרגל, היה עולה לירושלים לבית המקדש לפני החג. כשהיה מגיע בדרכו בתחנות הביניים לאיזה כפרים, לאיזה מושבים, לא היה מחפש בית מלון, אלא היה נשאר ללון ברחוב. ואז האנשים היו רואים אדם נכבד כזה, נביא, מה לך ולגור ברחוב? לאן אתה הולך? מה מעשיך? אז היה אומר להם שאנחנו הולכים לבית השם בירושלים, והיה מלהיב אותם, מלהיב את ליבם, שגם הם יעלו יחד עמו. היה מתחיל לבד, אבל בכל מושב היה מושך עמו עוד כמה עולים לרגל, והיו באים בהמולה גדולה מאות ואלפים יחד עמו לירושלים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה היית מזכה את עם ישראל במצוות עלייה לרגל? אני אזכה אותך ואוציא ממך בן שיזכה את ישראל לפניי. ולכן זכה ויצא ממנו שמואל הנביא, שהיה חשוב לא פחות ממשה, אלא משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו. זה מלמד אותנו כמה חשובה המצווה הזו, מצוות זיכוי הרבים. המשנה באבות פרק ה' אמרה, כל המזכה את הרבים אין חטא בעל ידו, אבל לא רק מבחינת השלילה אין חטא בעל ידו. פה אנחנו רואים גם במובן החיובי שהאדם הזה יזכה לראות בנים תלמידי חכמים. אנשים רבים רוצים שיהיה לו בן טוב, בן ירא שמיים, בן תלמיד חכם, אבל לא תמיד זוכים לדבר הזה. פעם דיברתי איזה אדם, ממש בכה לפניי בדמעות שליש. אני לא אזכה שיהיה לי בן חכם, למה הבן שלי לא רוצה ללמוד? למה הוא לא רוצה ללכת לישיבה? לא תמיד יש לאדם מזל ושכר כזה שיראה אוכל פירותיהם בעולם הזה. זה תענוג לראות בן גדול בתורה, תלמיד חכם שמקיף שף, פוסקים. אני ראיתי אנשים כאלה, כשיושב ליד הילד שלו, זה, אין לך הנאה גדולה מזו, זה אוכל פירותיהם בעולם הזה, זה כיף.